אמרנו שככה, שיעור לשלושת השבועות. ככה, כשפעם, לפני שנים הכנתי את השיעור הזה, אל תגלו, אז המחשבה שהייתה לי כזה, שתמיד הנכון אנחנו מרבים לצטט את הציטוט הזה, שאני אפילו לא יודעת מה המקור שלו, שאם נחרבנו ונחרב העולם בגלל שנאת חינם, ניבנה ויבנה העולם בזכות אהבת חינם. זאת המשימה שלנו בימים האלה, להוסיף אהבת ישראל. תמיד זה תמוע בעיניי, למה קוראים לזה אהבת חינם? השנאה היא לחינם, אבל למה האהבה היא בחינם? היא צריכה להיות אהבת ישראל ולא אהבת חינם. אבל לא אני המצאתי את הביטוי הזה, אולי נחשוב על תירוץ כשנגמור את השיעור. אז חשבתי על זה שאולי קצת נעמיק במושג הזה של אהבת ישראל, נלמד מגדולי ישראל איך אנחנו יכולים קצת להתחבר לזה, ואולי בסוף ניקח גם, מי שתרצה, לקחת על עצמה גם איזה משהו להתקדם בזה, זה נראה לי יעזור לכולנו. אני מרגישה שבמיוחד באווירת הימים האלה, תמיד יש לעם ישראל מה להתקדם באהבת ישראל, אבל אני מודה שאני ככה, כל ענייני הקורונה, הגל השני מביא אותי לפחות, לאיזה ברור טוב, מה לא עשינו מספיק טוב בפעם הקודמת, שאנחנו מקבלים את זה עוד פעם, כאילו איזה קומה עכשיו רוחנית, פנימית, גם פרטית וגם לאומית, אנחנו עולמית, צריכים לבנות בהתמודדות הזאת, אבל שבוע שעבר כשאתם טיילתם, עשיתי לכם שלום, ראיתם? מהצפון נסעתי לנחם אבלים, ואז כל היום שמעתי רדיו. וממש כאב לי לשמוע, מוישוק, מה העניינים? מה? בסדר, אז תשתה קצת מים, יש לך את הבקבוק, אתם יכולים לצאת. טוב? אז ממש, אני ממש, חלילה, לא ממקום של להגיד דברים רעים על עם ישראל, אלא היה לי קשה לשמוע את כל המרמור הזה ברדיו, כאילו ממש, אמרתי את זה ליעקב, אז הוא אומר, נו, מה את רוצה? במה הם ימלאו את כל השמונה שעות שנסעת? אם לא, אנשים לא יתלוננו על משהו שצריך לשפר. אבל זה באמת היה קשה לשמוע את זה, מעלים פעם אחרי פעם עוד מישהו ועוד מישהו שמתלונן על המצב, ומתלונן על משרד הבריאות, ומתלונן על שר הכלכלה, ומתלונן על ביבי, ומתלונן ומתלונן ומתלונן, וזה ממש היה לי קשה, המקום הזה, שבאמת מצד אחד, כשאנשים כואב להם, בדרך כלל מה הם עושים? לפני שמטפלים בבעיה, את צודקת שצריך לטפל בבעיה כשכואב לך משהו, אבל בדרך כלל רוב האנשים לפני, או גם תוך כדי כשהם מטפלים בבעיה, מה הם עושים? בוכים, כי כואב להם. והרבה פעמים הבכי הזה הופך להיות גם תלונה, ובאמת אני מרגישה שהימים האלה של הקורונה, הקושי המרכזי שלנו זה שאין לנו על מי להתלונן. כאילו מה ביבי יעשה? הוא הביא את הקורונה. מה שר הבריאות יעשה? הוא מעכב את החיסון. באמת אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, אבל יש איזו תכונה כזאת של הציבור, מה לא עשו בסדר בפעם הקודמת, מה יעשו, מה לא עושים בסדר, מה? אז תבוא מסביב, כמו שיצאת. בוא. מה את רוצה? את רוצה לשבת? לא, בוא אליי. בוא אליי? בוא. נתחמם ביחד. כאילו, ובאמת, ככה הרגשתי שאולי השיעור הזה, אפילו שהוא היה גנוז בסקית כמה שנים, אולי יש לו מקום עכשיו, להעמיק בתוכנו את הראייה הזאת של כולנו כחברה. לא, חלילה, אני לא אומרת שאתם מתלוננו. אני מרגישה שזה איזה קומה כזאת שאנחנו צריכים לבנות בעצמנו. קומה של איך אנחנו יוצאים מהמרמור למשהו אחר, מהתלונות למשהו אחר. לא רק למקום של לקיחת אחריות ומה אני יכולה לעשות, זה ברור. אלא למדת הנפש, איך אנחנו באים למציאות שהיא לא מושלמת. שכנראה המציאות היא לא מושלמת. ואז יאללה, נלמד קצת מישעיהו הנביא, בסדר? כל המהלך הזה, נביא גאולה לעולם, נגיד דבר בשם אומרו, יש ספר שנקרא נשמה לעם עליה, זה גם שיעורים של הרב טאו. הם יצאו אחרי הגירוש מגוש קטיף, ספר כזה כחול, קצת קטן. אז זה משם, בסדר? המהלך הזה על ישעיהו הנביא. אהבת ישראל, זה פסקה מאורות, טוב? אז אמרנו, השאלה שלנו, אנחנו רוצות להתחזק באהבת ישראל, ולצאת קצת מהעמדה המתלוננת אל משהו אחר, בעזרת השם. אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים, איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כי היא מקצוע גדול בתורה, וחוכמה עמוקה ורחבה, רבת הענפים, שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד. אז כשאנחנו אומרים אהבת ישראל, אהבת ישראל, אוטומטית מה אנחנו חושבים? שלאיזה תחום בנפש זה שייך אהבה? רגש, נכון? איך אוהבים? ברגש. אז מה הרב אומר לנו פה? אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה, עוד שנייה נמשיך לזה, על הכלל ועל הפרטים באופן לאומי וגם בינינו אחד על השני, איננה רק עבודה הרגשית. אז יאללה. תצייר לנו משהו יפה. איננה רק עבודה הרגשית לבדה. בשאלה הראשונה שאנחנו שואלים, אנחנו אומרים אהבת ישראל זה רגש, אבל הרב אומר פה, זה לא רק רגש. אז איך הוא מגדיר את זה? מה זה? כי אם? מקצוע. אוקיי, אז מה את הולכת לעשות שנה הבאה? שלא תחשבי שאת הולכת ללמוד תיאטרון, או חינוך, או לא יודעת, כל אחת מה שהיא רוצה ללמוד. אנחנו הולכות ללמוד כל החיים, בעזרת השם. אנחנו לומדות מקצוע של לאהוב את עם ישראל. אבל יותר מזה, כשהוא אומר לנו מקצוע גדול בתורה, מה הכוונה? כשאני לומדת מקצוע, אני לא רק לומדת משהו טכני, נכון? אני לומדת פרוצדורה. איך מזריקים תרופה לחולי. איך מטפלים בתינוק שהוא עוד לא לומד ללכת, מי שהיא תלמד ריפוי בעיסוק. אני לא לומדת פרוצדורה, מה אני לומדת? כדי שאני אוכל לבצע את הדבר שאני בסוף רוצה ללמד 7 יחידות מתמטיקה. אני לא לומדת רק את הטכני, איך ללמד את זה. כדי שאני אוכל, מה? בטח, יש מלא בסיס של ידע. מה? יש בסיס ענק של ידע שאני צריכה ללמוד אותו, כדי שאני אוכל לבצע את כל הדברים, כדי שאני אוכל להגיע למקום שאהבת ישראל היא תהיה תכונה שלי, היא תהיה משהו זמין לי שאני יכולה לעשות אותו. הרב אומר, זה מקצוע גדול בתורה, חוכמה עמוקה ורחבה. איפה אהבת ישראל מתחילה? פה, מי שלא הסתכלה, נגיד את זה במילים. זה עניין קודם כל של שכל, של דעה. אני צריכה ללמוד את החוכמה של מה זה לאהוב את עם ישראל. זה דבר ראשון, בסדר? היא לא רק רגש, אלא היא בניית דעת, שמתוך הדעה הזאת, נכון, נראה לי לא למדנו את זה, אבל ציטטנו את זה, על הידיעה, הרצון והיכולת, זאת גם פסקה שהרב קוק כותב באורות הקודש על הכוח של הרצון, הוא אומר, כל הרצונות כולם מתחילים, קודם כל, מידיעה. כשיש משהו, אני יודעת טוב ורע, אני יודעת את האמת, את ה, איך ראשית אמרה לנו, את הבסיס התיאוריה שעומד בבסיס של כל דבר, אני יותר יכולה לגדל את הרצון, אני יותר יכולה לגרום לרגש שלי להזדהות. נכון. עכשיו זה מלא אותו במשהו, תצייר בפנים. אז קודם כל זאת חוכמה עמוקה ורחבה. מתוך הדעת אנחנו מתפתחים לעולם הרגשי שלנו. מתוך הדעה מה זה אהבת ישראל, מי זה עם ישראל, אנחנו יכולים לייצר רגש של אהבת ישראל. ומתוך זה אחר כך, נכון, חוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים, שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד. תורת חסד זה פנימיות התורה. כאילו הרב שולח אותנו מה הדעה העמוקה שתלמד אותנו על אהבת ישראל, זה נמצא בפנימיות התורה. בסדר, אנחנו נלמד על ישעיהו הנביא, זה יספיק לנו כרגע, מאשר פנימיות התורה. אבל מתוך בעצם, אחרי שאנחנו מבססים את הדעה. בסדר, אבל אני אסתכל בסוף, תלמור, ואחר כך אני אסתכל פעם אחת. אז אמרנו, דעת, רגש, והדבר הבא אחר כך, ובזה הוא פתח, זה אומרנו, עבודת הסנגוריה, על הכלל ועל הפרטים. האהבה הזאת של אהבת ישראל היא לא יכולה להישאר רק משהו ארטילאי בלב שלנו או בדעת שלנו. אנחנו רוצים גם לגזור מזה מעשה. מה המעשה? לימוד זכות, נכון? עבודת הסנגוריה, להיות סנגורית. מקסימה, עכשיו אני מסתכלת לשם, אתה שם עם הטושים הסריחים האלה. יאללה, יפה. מה? ברור שכן, אבל הוא קודם כל אומר לנו, גם החכם לב זה משהו שהוא מתבסס על הדעת. בסדר? הלב שלנו, נכון, זה מה שכל הזמן, טוב, למדתם 8 פרקים. נכון? כל ה8 פרקים כשהוא אומר לנו שנפש האדם הוא אחת, מה המסלול שהאדם עובר בהתפתחות שלו? כשאני ילדה קטנה, הרגע שלי הוא מתפתח לפני הדעת, נכון? יש רגשות טבעיים שהם מצויים אצל התינוק, אצל ילד. מי שזוכרת, כשקראנו את הקלריקל הקטן, כשדיברנו על ההתפתחות של האמונה, אמרנו גם האמונה, כל הרגשות התיאורים שלנו, הם נמצאים בנו. אבל אז מה קורה כשהאדם מתבגר ונוספת לו דעת? אם ננתק, נגיד, החוכמה היא תעסוק רק בדברים חיצוניים לנו, ולא תחזק את היסודות האלה של הרגשות התיאורים, אז הרגשות האלה הם מתמסמסו לנו. הרגש התאור חייב להיבנות על שכל מבורר כשאני גדלה. בסדר? אני נולדת אימא, נולדת זה מילה בעברית, אני מגיעה לכאן עם בסיס של רגשות תיאורים, עכשיו אני צריכה חוכמה שהיא תייצב אותם, בסדר? היא תקבע אותם בתוכי. וזה, על גבי זה, זה החכם לב. כשהדעת והלב הם מתחברים לאותו דבר. ואז זה גם התמימות הזאת, כי התמימות נכון. מקסים. התמימות היא כשיש שלמות. וכשכל הכוחות הנפש שלי הם הולכים לאותו מקום. גם הרצונות שלי אחר כך הם ישרים יותר. גם הדמיון שלי הוא נובע ממקום יותר נקי, ממקום יותר מחובר לריבונו של עולם. ואז יש את השלמות הזאת, כאילו היא בעצם קומה מעל שניהם ביחד, בסדר? האמת אני אשמח לכוס מים קרים, תודה. שכחתי, הבאתי בקבוק אבל השארתי אותו אצלם. אוקיי, אז ישעיהו הנביא, ככה הרב טאו שולח אותנו ללמוד ממנו, אנחנו יודעות את זה, שנבואה שנכתבה לדורות, היא באה ללמד אותנו, כן? לך תראה מה יש שם. תראה איזה יפה ניקו שם, לך תסתכל. אני לא בעד לך, אתה יכול ללכת לבד. אתה יכול גם להישאר פה, זה בסדר. אתה יכול לבדוק מה יש במגירות, הנה יש עוד תושים. ויש ספוג. אז ישעיהו הנביא בעצם הוא עובר תהליך ביחס שלו לעם ישראל. נכון, ההתחלה של ישעיהו, כשהוא רואה את מעשה המרכבה בפרק ו', ואז אני ציטטתי לו פה, כי לא הבאתי את החומש, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא קורא לו לצאת לנבואה, והוא עונה לקדוש ברוך הוא, אני לא ראוי לנבואה. ומה התירוץ שהוא נותן לקדוש ברוך הוא שהוא לא ראוי לנבואה? הוא אומר, כי איש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך עם... גמרת לצאת עכשיו, אז תסגור אותו. ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. תודה חמודה. אז הוא אומר, איש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. וזה התירוץ שלו לריבונו של עולם, למה הוא לא יכול לקבל את השליחות הזו? מה? נכון, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו על זה. הוא אומר, מילא שאתה אומר על עצמך, איש תמי שפתיים אנוכי, אבל מה אתה אומר על עם ישראל? בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. עכשיו בואו לא נשכח שישעיהו מנבא בדור של חורבן בית ראשון. באמת, כן. מה קרה? מה דחוף, כן?
לא, היא דחוף
שחול. אה, נכון.
לא יכולה להביא אחר.
מה תחפש פה במגירות? אולי יש עוד אחד. ובאמת, באמת מצד אחד, סליחה, אני מצטערת על התזזיתיות. באמת מצד אחד, עם ישראל נמצא ערב החורבן. ברור שהמצב הרוחני של עם ישראל הוא מאוד מאוד חמור. לכאורה היינו יכולים להגיד, נו, ישעיהו הנביא צודק. סך הכל, יופי. בתוך עם תמי שפתיים, אתה באמת יושב בתוך עם שמתחייב בחורבן. אבל תראו, תרדו שנייה למטה, נכון, כתוב, יש מקור של שורה אחת כזאת עם שתי שפיצים. גחלת, אין כתיב כאן אלא רצפה. שנייה, הקדוש, כתוב שהמלאך בא ולוקח גחלת וסותר אותה על הפה של ישעיהו. כאילו נותן לו עונש. יפה, מאמין. הוא לוקח גחל, ושם אותה בפה של ישעיהו, זאת אומרת, ישעיהו נענש על זה שהוא מדבר לשון הרע על עם ישראל. וזה מה שהמדרש פה אומר, הילקוט שמעוני. גחלת אין כתיב כאן, אלא רצפה. ככה כתוב שאחד השרפים נוטל רצפה, המפרשים מפרשים שזה גחל, ושם אותה בפה של ישעיהו, וזה עושה לו בעצם קביעה בפה, זה עונש. בחזל שואלים למה זה נקרא רצפה. מהו רצפה? אמר רבי שמואל, מה? הגחלת הזאת, הכתוב לא כותב, סליחה שלא הבאתי את
כל
הפסוק. ממש. מהו רצפה? אמר רבי שמואל בר נחמני, רצוץ פה שאמר דלטוריה על בניי. הקדוש ברוך הוא נמצא במעמד שהוא בא ומבקש מישעיהו, לך תנבא לעם ישראל. מצד אחד יש נבואות נחמה מדהימות בספר ישעיהו, אבל מצד שני יש גם נבואות על החורבן. לך תנבא כאלה תכנים קשים לעם ישראל. ישעיהו קשה לו, והוא אומר, א', אני לא ראוי, איש תמי שפתיים אנוכי. וגם בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, אנחנו שיא יכולים להבין את הקושי של ישעיהו. הוא רואה מה הם עשו לירמיהו. אתם זוכרות, מי שזוכרת קצת מהמבחן בתנך, מהבגרות בתנך, אתם זוכרות שכשירמיהו מנבא על החורבן, עם ישראל זורקים עליו...
כן, אני אראה בסוף.
עם ישראל זורקים עליו אבנים, ומשליחים אותו לבור בחצר המטרה, ורודפים אותו, והוא צריך לברוח מירושלים. הוא רואה מה עם ישראל עושים לנביאים שבאים להתנבא על החורבן. זאת אומרת, בעין המציאותית שלנו, אנחנו אומרים, ישעיהו צודק. באמת, בתוך עם תמי שפתיים הוא יושב. למה שהוא ירצה? מה? ישעיהו, אני אומרת, ישעיהו רואה מה עשו לירמיהו, וזה אפשר להגיד, הוא צודק. למה שהוא ירצה לקבל עליו את הנבואה הזאת? באמת, עם ישראל נמצאים במצב כזה קשה. גם הוא צודק שהוא לא רוצה לקבל את הנבואה, וגם הוא צודק שהוא אומר דברים כאלה קשים על עם ישראל. אבל תראו מה התגובה האלוקית ערב החורבן. הקדוש ברוך הוא שולח מלאך שלוקח גחלת ושם אותה בפה של ישעיהו, וחזל דורשים את הרצפה הזאת, את הגחלת, רצוץ פה שאמרה דלטוריה על בניי. דלטוריה זה לשון הרע. מה הקדוש ברוך הוא אומר לישעיהו הנביא? לא משנה איפה עם ישראל נמצאים, אתה, מה אתה? לא יכול להגיד עליהם לשון הרע. תראו איך הוא מגדיר את זה, לשון הרע. הוא לא אומר אתה צודק, הם באמת לא בסדר, אבל אל תגיד עליהם דברים רעים. אל תגיד עליהם לשון הרע. ותראו עכשיו, המדרש אחר כך מביא לנו פסוקים אחרים, זה בסוף ספר ישעיהו, אבל אנחנו רואים איזה תהליך, ומזה רציתי שנלמד קצת, איזה תהליך ישעיהו הנביא עובר בעקבות המעמד הזה, שהשרף בא וסותר את הגחלת הזאת על פיו. ישעיהו, זה המקור השני, בסדר? בפרק נון כתוב ככה, השם אלוקים נתן לי לשון לימודים, לדעת לאות את יעף דבר, יאיר בבוקר בבוקר, יאיר לי אוזן לשמוע כלימודים. שנייה, נקרא את הכל ואז נסביר את זה. השם אלוקים פתח לי אוזן, ואנוכי לא מריתי, אחור לא נסוגתי. מה?
אוי, זה שיטות עם
דם
מרציאנו?
לא.
אז לכו לשירותים שם. לכו, תעשו טיול לשירותים, יאללה.
השם אלוקים פתח לי אוזן, ואנוכי לא מריתי, אחור לא נסוגתי. גבי נתתי למכים, ולחיי למורטים. פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק, והשם אלוקים יעזור לי. על כן לא נחלמתי, על כן שמתי פניי כחלמיש, ואדע כי לא אבוש. בואו, תנסו, אני יודעת שזה פסוקים קצת קשים, אבל מה קורה? מישהו צריך לחנך את הילדים האלה. מה קורה? איזה רוח עכשיו נושבת מהדברים של ישעיהו? אני יודעת, זה מה זה קשה נביאים אחרונים? יאללה, להתאמץ. זה, סליחה, זה נביאים ראשונים, אבל זה גם קשה. תקשיבו, זה מפריע. אתם יכולים לרוץ בחוץ, אתם יכולים לרוץ שם. פה זה מפריע לי. יאללה. איזה רוח נושבת עכשיו מהדברים של ישעיהו? מה הוא אומר? נכון, הוא מוכן. השם אלוקים יעזור לי, על כן לא נחלמתי. זאת אומרת, ישעיהו יוצא מפרק ו' שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו, והוא עובר איזשהו תהליך פנימי של יכולת התבוננות אחרת לגמרי על עם ישראל. ובואו נראה איך, מה קורה לו. המדרש פה הוא מדהים. אפשר לקרוא אותו ואז נחזור לפסוקים, זה קצת יעזור לנו להבין. רבי עזריה בשם רבי יהודה ברבי סימון פתר קריה בישעיהו. הוא מסביר לנו מה קורה לישעיהו. זה מפריע לכם הרעש? שנייה. בנים, יהודה. Thank you. אמר ישעיהו. כן, הוא בעצם עובר, יאללה, צו, צו, בחוץ יהיה לכם כיף יותר מפה. איזה בעיה? אבל לא בפנים, בחוץ. אחר כך, בשעוד עשרה, עוד רבע שעה השיעור נגמר, ואז תעשו מלא רעש. תודה. יאללה, צאו. כן, זה השינוי שהוא עובר בעקבות הסתירת לחי הזאת שהמלאך נותן לו. ואז מה הוא אומר? אמר ישעיהו, מטייל הייתי בבית תלמודי, ושמעתי שקולו של הקדוש ברוך הוא אומרת, את מי אשלח ומי ילך לנו. עכשיו אנחנו יכולים עוד יותר להבין את מה שהרב כותב, שאהבת ישראל היא דבר שנובע מהדעת, נכון? איפה ישעיהו נמצא כשהוא מתרומם למדרגה הזאת? מטייל הייתי בבית... עכשיו זה מפריע לי. אתה רוצה לצאת אליהם? תזחל פה מלמטה ותלך אליהם בחוץ. טוב? הם יצאו לחצר. כי הם יצאו לחצר. מטייל הייתי בבית תלמודי. במה אני עסוק? אני עסוק בלימוד. אני עסוק בבירור... מי זה עם ישראל? ואז אני שומע את קולו של הקדוש ברוך הוא, את הנבואה, אומרת לי, את מי אשלח ומי ילך לנו? שלחתי את מיכה והיו מקים אותו בלחי. כשמיכה הנביא הולך להתנבא לעם ישראל, מה התגובה של עם ישראל? מרביצים לו. ויקוב, מה? אז ישעיהו בעצם בונה בתוכו מדרגה חדשה, שלך לגשת לעם ישראל. ועכשיו אנחנו לומדים על המדרגה החדשה הזאת, בסדר? מצוין. עד אהוד הכתיב, בשבט יקוע ללחי. שלחתי את עמוס, והיו קוראים אותו פסילוס, מגמגם. אז הקדוש ברוך הוא שולח את מיכה, ועם ישראל דוחים אותו, מרביצים לו. הקדוש ברוך הוא שולח את עמוס, והם לועגים לו, הם קוראים לו מגמגם. דאמר רבי פנחס, למה נקרא שמו עמוס? שהיה עמוס בלשונו. מעתה, את מי ישלח ומי ילך לנו? הקדוש ברוך הוא, למה הוא שולח נביא? הוא לא שולח נביא רק כדי להודיע על החורבן. הוא שולח נביא כדי להחזיר את עם ישראל בתשובה, קודם כל. ואחרי זה, גם אחרי שהחורבן כבר היה, הקדוש ברוך הוא שולח את הנביא כדי לנחם את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא זורק אותנו לים אחרי החורבן ואומר, זהו, גמרתי, אין יותר עם ישראל. התפקיד של הנביאים אחרי החורבן היה גדול ועצום. להחזיר את עם ישראל למסלול של תשובה, למסלול של תיקון. מי אשלח וילך לנו? ואז מה ישעיהו עונה? ואומר, הנני שלחני. ישעיהו בא ואומר, הנני. אני מוכן שתשלח אותי. למה? מה עובר על ישעיהו? אמר לו הקדוש ברוך הוא ישעיהו, בניי תרחנים, סרבנים הם. אם אתה מקבל עליך להתבזות, בללקוט מבניי, אתה הולך בשליחותי. ואם לאו, אין אתה הולך בשליחותי. תראו איזה מדהים, איך הקדוש ברוך הוא, הוא לא מסתיר מישעיהו כלום. מה הוא אומר לו על עם ישראל? מי זה עם ישראל? תרחנים, סרבנים. אל תחשוב שאתה בא מלא באורות האלוקיים, קיבלת נבואה, חזית במחזה האלוקי, אתה בא לעם ישראל ועם ישראל משתחווה לרגליך ואומר, אחריך, רק תחזיר אותנו בתשובה, אנחנו נעשה הכל כדי לשמוע את מה שאתה אומר. ממש לא. אתה תלך לעם ישראל והם ירביצו לך, הם ילעגו לך, הם ירדפו אותך. אמר לו, על מנת כן, וזה הפסוק שמקודם קראנו, גבי נתתי למקים, לחיי למורטים. ישעיה אומר, אם כל זה שאני מבין שעם ישראל נמצאים עכשיו במדרגה כל כך קשה, שאין להם שום יכולת לקבל את הדיבור האלוקי, הפוך, הם רק במקום של לבזות את הדיבור האלוקי, אני מוכן. בעוד יותר הוא אומר, אני מוכן לסבול את ההשפלות האלה. גבי נתתי למר... גבי זה הגב שלי, בסדר? אני כאילו אני נותן אותו למי שיקה בי, לחיי, למורטים. מורטים זה כאילו מי שמושך לך בשיער, נכון? סליחה על האסוציאציה הכואבת. מה? השליחות השנייה, זה מה שהוא עובר בעקבות, כן, בעקבות הרצוץ פה הזה שאמר דלטוריה על בניי, אז ישעיהו מתרומם למדרגה הזאת, שהוא מסוגל להסתכל על עם ישראל במדרגה הכי נמוכה שלהם, אני חושבת שדבר ראשון שאנחנו יכולים ללמוד מזה, שישעיהו מסתכל על עם ישראל, הוא לא מייפה את המציאות. כשהוא אומר, גבי נתתי למקים, לחיי למורתים, הוא אומר, לא, אני לא הולך לשבת עם עם ישראל על הדשא ולשיר שרי נשמה, איזה כיף יהיה, כולנו נחזור בתשובה. לא, הוא מסתכל על המציאות הכי חריפה והכי כואבת בעיניים, והוא אומר, יהיה גרוע. אני יודע את זה, יהיה זוועה, יהיה מכות, כמו שאומרים החבר'ה מהברזלים, בסדר? אני יודע שיהיה זוועה, ואני מוכן להיכנס לשליחות הזאת, כשאני יודע שזה יהיה סבל. ותראו מה הוא אומר, ואיני כדאי להילך בשליחות אצל בניך. מה הכוונה איני כדאי ללכת בשליחות אצל בניך? במילים שלנו? בדיוק. עם כל המדרגה שעם ישראל הנמוכה, שעם ישראל נמצאים בה, ולכאורה עם כל המדרגה הגבוהה שאני נמצא בה, כי אני מקבל נבואה, ואני מסוגל לראות את עם ישראל בשפל שלהם, ועדיין לקחת על עצמי את השליחות האלוקית, אני לא ראוי לתפקיד הזה. איך הוא אומר את זה? מה זה אני לא ראוי לתפקיד הזה? מה זה הענבה הזאת? ותראו מה הקדוש ברוך הוא, איזה תואר הוא נותן לישעיהו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה פסוק מתהילים, מה שכתוב בכותרת. אהבת הצדק? יופי. תכף נלך לאכול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ישעיהו, אהבת צדק. אהבת לצדק את בניי. ותשנא רשע ששנאת... מה? בטח משהו מהבית, אבל עוד מעט. טוב, ממש רבע שעה. רבע שעה זה עוד קצת. לא עכשיו. ושנאת רשע, ותשנא רשע ששנאת מלחייבם. מה ישעיהו הנביא מגלה לנו? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו על המדרגה של ישעיהו. יש מציאות. המציאות יכולה להיות ממש מורכבת. מה זה מורכבת? המציאות יכולה להיות מציאות של חורבן. אבל עכשיו השאלה, מה הנביא ישעיהו מצליח לעשות? האם הוא נמצא במקום של רשע, שאתה מסתכל על המדרגה הנמוכה של הרשעות שעם ישראל נמצאים בה, ואתה שם בה את הדגש, אתה נמצא בה, אתה נותן לה מקום, יש לה מקום, היא קיימת, יש חורבן, אי אפשר להתעלם מזה. השאלה איפה ישעיהו הנביא? אתה עכשיו שם את האצבע על הרשע, על החיוב, על החטאים, על הנפילות, על המדרגה הנמוכה, או שאתה במקום של אהבת הצדק. שאיך המדרש אומר? אהבת לצדק את בניי. ישעיהו יושב ואומר, עם כל המצב הגרוע שיש, אני עכשיו כמו איזה דבורה שמוכנה לרחף, לחפש את הצוף קילומטרים, אני הולך לחפש את הנקודה הקטנטנה של הצדק שנשארה, של הטוב שנשארה, של החיבור שנשארה. אני שונא רשע. יש, המציאות כולה מסתכלת על החיסרון. אני רוצה אהבת צדק. אני רוצה לחפש את נקודת הזכות הקטנה ככל שתהיה בעם ישראל, במשם תיפתח הטובה. אם אני אצמד אליה, אני אצליח להצדיק את עם ישראל, אני אצליח בסופו של דבר לרומם את עם ישראל להסתכל על המקום הזה שהם נמצאים בו. ותראו איך הקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר לו? על כן משכחה אלוקים אלוקיך, שמן ססון מחבריך. מה הוא מחבריך? אמר לו, חייך כל הנביאים קיבלו נבואות, נביא מנביא, אבל את מפי הקדוש ברוך הוא. חייך שכל הנביאים מתנבאים נבואות פשוטות, ואתה נחמות כפולות, אורי אורי, התעוררי, 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 סוס אסיס, אנוכי אנוכי ומנחמכם, נחמו נחמו עמי, נכון? כל הנבואות שבע דנחמת, עוד מעט אנחנו נתחיל אותם בעזרת השם, זה השבת אחרי תשעה באב, יש לנו שבע שבתות של נבואות נחמה מתוך הכתובים של ישעיהו. הנבואות של ישעיהו, זה ספר מאוד ארוך ישעיהו, מלאות מלאות נחמות כפולות, ומכוח מה הנחמות האלה מגיעות לישעיהו, מהיכולת הזאת, לא להסתכל על המציאות כמו שהיא. לא להסתכל על המציאות שהיא מלאה רשע, היא מלאה חסרונות, היא מלאה נפילות. הוא אומר, אני בכוונה חוזרת על זה, כי אני מרגישה שלפעמים אנחנו חושבים שמישהו שהוא מלמד זכות, מה קורה לו? הוא לא רואה את הדברים הרעים. הוא מצליח לראות רק את הדברים הטובים. הוא מצליח כל הזמן, יש לו מין איזה יכולת אלוקית מופלאה כזאת, מתנה שהוא קיבל מריבונו של עולם, שהוא מצליח לראות רק את הטוב. אבל ישעיהו הנביא אומר לנו, לא נכון. אני רואה ממש את מה שחסר פה. גבי נתתי למקים, לחיי למורתים, אני יודע בול לאן אני נכנס, ואני יודע שיהיה קשה, כי יש חסרונות. אבל מה היכולת? היכולת זה למצוא את נקודות הזכות ולהידבק בהן שהם העיקר. אני חושבת שזה הנקודה. מה אנחנו מגדירים לעצמנו בתור העיקר ומה מסביב? כשאני הופכת את הצ... או כשאנחנו לצערנו מסגלים לנו תכונה של מרמור או של תלונה או של הלשון הרע או של עין צרה שהיא רואה את הרע, אנחנו חושבים שהרע הוא העיקר. הוא חזות הכל, הוא תופס את הכל. וישעיהו אומר לנו, לא נכון. הטוב, כמה שהוא קטן, נראה לי שהזכרנו את זה פעם, אבל לא נורא, שהמלחמה של הטוב והרע היא מלחמה של כמות מול איכות. כשהרע לפעמים הוא באמת תופס כמות מופרזת, מוגזנת, אבל הטוב יש לו איכות שאנחנו מודדים את זה לא בכמה קילוגרמים רע יש בעולם. לא בכמה אנשים גנבו, בכמה אנשים יש בבתי כלא, בכמה אנשים מתלוננים ברדיו. לא. אנחנו לא נסתכל על הכמות של הרע. אנחנו נסתכל על האיכות של הטוב. וככל שאנחנו נצמד לאיכות הזאת של הטוב, אנחנו נרוויח עשרות מונים. יש פה, הנה, זה מה שציטטתי. אתם מפריעים לי מאוד. שלא יכול להיות, תחשבו שכל מה שאני אומרת לכם, אני כבר יודעת לעשות, אני אומרת את זה כדי שנתחזק כולנו ביחד, אבל אתם רואות, יסוד לימוד הזכות האמיתי הוא באהבת הצדק והטוב, ושנאת השקר והרע. וזה עוד כלי שהרב טאו פה מחדד לנו. אם אני רוצה להפוך להיות אוהבת ישראל, אם אני רוצה להיות מישהי שאהבת ישראל זה המקצוע שלה, אני צריכה ללמד את עצמי לאהוב את הטוב ולסנות את הרע. עכשיו, אנחנו יכולות לבוא ולהגיד, רגע, אבל אם אני שונאת את הרע, אני נותנת לו מקום, נכון? הוא הופך להיות איזושהי התרחשות אצלי, אני עסוקה בלסנוע את הרע, זה יכול להרחיק אותי מאהבת ישראל. ולכן הוא כותב, קודם כל, לאהוב את הטוב. זה העבודה שלי, לאהוב אותו. כשאני אוהבת משהו, מה אני רוצה? שהוא יגדל. עוד לפני שאני רוצה שהוא יגדל, אני רוצה להידבק אליו, נכון? אני לא עוזבת אותו. אני נדבקת אליו חזק, ואז אני רוצה שהוא יגדל, אז אני עושה דברים כדי לגדל אותו. אני שמה לב אליו, אני מטפחת אותו. כשאנחנו נהיה במקום כזה של אוהב את הטוב, אז אני אוכל גם להתמודד עם שנאת הרע. בסדר? יהיה לי כוחות נפשיים להתייחס אל הרע בשנאה, ולא להתפרק מזה, שזה לא יהיה העיקר שלי. מה? זה, אבל בשקט, לכו ליד השירותים, טוב? תיזהרו לא להפיל דברים עם המקל. אהב את הצדק ותשנא רשע, רק שנאת הרע מאפשרת את אהבת הטוב ואת לימוד הזכות שעניינו הכרה עמוקה ואמיתית יותר של המציאות. תקשיבו, אני רוצה לקרוא לכם פה משהו מה זה יפה, שמצאתי שהרב צבי יהודה מספר על אבא שלו, הרב קוק, טוב? מה? כן. בסדר של העבודה שלנו, קודם אנחנו צריכים לאהוב את הטוב, ואחר כך כאילו זה כמו כיתה א' וכיתה ב', בסדר? בכיתה א', קודם אוהבים את הטוב. אם את לא אוהבת מספיק את הטוב, אל תתחילי לסנוע את הרע. כי את תהפכי להיות שונאת רע ולא אוהבת טוב. את מבינה? יש בזה. בעיסוק ברע לצערנו, יש משהו מדבק. זה יותר קל להתלונן מאשר ללמד זכות. זה החומריות שמושכת אותנו למטה, הכמות שמושכת אותנו למטה. אנחנו צריכות קודם לגדל בעצמנו, בנות זה ממש לבעלות הפרעת קשב וריכוז השיעור הזה, בנים, נשאר לנו 5 דקות, אתם יכולים לצאת החוצה? אחר כך תרוצו פה כמה שאתם רוצים, לא עכשיו. זהו, פעם אחרו, לכו, לכו, תצאו. לכו ליד השירותים, תרוצו שם. תעלו, יש לי רעיון, בואו, בואו מפה, תעלו במדרגות עד למעלה, תראו איזה גג יפה סידרו פה. אבל לא צריך גדר, זה חומר ממש כמו. מה? כן? שלא ילכו, אל... לא, לא משם, בואו הנה זה מלא... את עושה סי טובה, תגידי להם שלא התכוונתי משם. לא, הנה הם חזרו. לא משם, לא משם, אחר כך אני אראה לכם. חכו לי. טוב, חכו.
נעלה במדרגות?
לא, עוד מעט, הם אמרו שיש שם מלא דברים...
יש שם דברים מה?
יפים. עוד קצת, עוד קצת. לכו תביאו את הדפים שצבעתם, אני רוצה לראות.
אני לא צבעתי, כי אני צבעתי לצבוע בפנדה.
אבל יש גם טושים. קח את זה. ציירו על הלוח, יאללה.
יאללה, יש.
יש, בשקט, גמור.
יש,
תביא. מה את אומרת? אני אומרת, זה כיתה א', אבל בשקט, זה משחק קשה. בסדר? אז כיתה א', אני חייבת ללמוד לאהוב טוב. אחרי זה, אני יכולה להתחיל, כשיש לי בסיס של אהבת הטוב, אני יכולה להתחיל לשנוא את הרע. עכשיו, מתוך זה שאני שונאת את הרע, אני מבררת לעצמי יותר כמה הטוב הוא המרכז, בסדר? זה שלב הכרחי. אני לא יכולה רק לאהוב את הטוב, בלי קצת להתלכלך מהרע. זה מה שישעיהו עובר, נכון? התהליך הזה, שהוא אומר, נכון, גבי, תודה, נתתי למקים. כשהוא יודע שיש רע, אני לא יכול להתעלם ממנו. אבל אני מוכן לשים אותו בפרופורציות שלו, ולשים את העיקר על אהבת הטוב. זה מאוד מפריע לי. עכשיו אני מספרת לכם סיפור, תקשיבו טוב. זה מה זה יפה, איך הוא כתב את זה. לאמיתו של דבר, יש לדעת שלאבי מורי הרב זצ"ל, לא הייתה אהבת ישראל במובן הרגיל והאנושי של הדבר, אלא הייתה לו הבנה עמוקה של עם ישראל, ומזה נבעה אהבתו. היו יהודים שטענו, שאהבת ישראל של הרב קוק העבירה אותו על דעתו, כאילו מדובר היה באדם נאיבי, שלא ידע מה באמת נעשה במציאות, ומתוך כך חשב שכולם טובים ונחמדים. מכירות את הטענה הזאת? שכל מי שאוהב ישראל הוא מין תמים כזה, ולא באמת מבין בעולם הזה, וכולם מרמים אותו, והוא לא מסתכל על המציאות בעיניים, ובגלל זה הוא מלא אהבה לעם ישראל. ואם הוא היה יודע באמת כמה אנשים הם, שלוש נקודות, הוא לא היה כל כך אוהב אותם. סליחה, זה כל התזכורות שלי. אנשים אלו לא השכילו להבין שאהבת ישראל של הרב לא נבעה מרגשנות עיוורת, אלא מתוך מדע עמוק. רבנו הדגיש ואמר, רבנו זה הרב ציודה, שלמרן הרב לא הייתה אהבת ישראל, כי אם הבנת ישראל מתוך הכרת הטוב הפנימי הנשמתי נובעת האהבה הגדולה, כך שהיא אינה בגדר של חיפוי וטשטוש חלילה וחס. כדי להגיע לאהבה מופלאה שכזו, אין להסתפק בהסתכלות שטחית שנוגעת אך ורק להתנהגות החיצונית, אלא יש צורך בראיית המציאות לעומקה ולאמיתתה. כשרבנו נשאל האם אין משום הכנפה לרשעים לדבר על גדלות הדור מרוב אהבת ישראל, הוא ענה, אין כאן עניין של חנופה כלל, אלא של הבנת תכונת הדור בעמקות ולא בקטנות. הרב זצ"ל, שהוא היה ממש ממשיך של התכונה הזאת, אבל תראו איזה יפה הרב צבי יהודה מחלק את זה, הוא אומר, יש אהבת ישראל, אם היא שטחית, בלי להבין מי זה עם ישראל, היא באמת יכולה להגיע למקום של עיוורון רגשי כזה. טוב, נו, עם ישראל, בסיסמאות כאלה ריקות. הוא קרא לאהבת ישראל, הבנת ישראל, זה מה שניסינו לעשות במאמר הדור. להבין מה הגודל של עם ישראל, ואז יש לי כוח. גם אם אני יוצאת החוצה ונתקלת במורכבויות, במרמור, בהתנהגויות כאלה קשות של עם ישראל, זה לא שובר אותי. כי אני יודעת, לא, זה אנטי של המדרשה. אני יודעת מה המקור שלהם, שהמקור שלהם הוא טוב. אז אני לא נבהלת, אני לא נשברת, אתם מבינות? אם אהבת ישראל שלי היא שטחית, בלי דעה עמוקה ורחבה מי זה עם ישראל, אני יוצאת ופוגשת את עם ישראל, ואז אני אומרת, טעיתי. לא יכול להיות שאני יכולה לאהוב דבר כזה. אם אהבת ישראל שלי היא נובעת מהבנה עמוקה, מה זה בנים אתם להשם אלוקיכם, אז אני יכולה להיפגש עם הרע שיש, עם הנפילות שיש, ולדעת שיש להם מקום בתיקון הזה, יש להם מקום במסלול הזה. ואני רוצה לסיים בהמלצה, בציטוט. כתוב בתנא דבאליהו מוישוק. כתוב בתנא דבאליהו, אתם בטח מכירות את זה אולי, שכל מוצאי שבת יושב אליהו הנביא, מכירות את זה? תחת עץ החיים וסופר את זכויותיהם של ישראל. אז אני מציעה לכם, או שהייתם עושות את זה כבר במילה במלכה פה, אני לא יודעת, כן? אני מציעה לכם, אפשר לעשות את זה בבית עם ההורים, עם האחים, לעשות, מגומרים את, אנחנו עושים את זה. ברוך הבא. בסוף ההבדלה, יושבים וסופרים בזכויותיהם של ישראל. ממש, כל אחד צריך לספר מעשה טוב שהיה לו עם ישראל בשבוע האחרון. מי שרוצה יכולה לשדרג את זה. מעשה טוב שהיה לי בשבוע האחרון שאני עשיתי. גם ללמד זכות על עצמנו זה חשוב. מעשה טוב שמישהו מהמשפחה שלי עשה. במעשה טוב שמישהו מעם ישראל עשה.